הרב בני לאו.
הגענו לנביא השני בתרי עשר, יואל בן פתואל. אין לנו שום מושג, לא על הנביא הזה, לא על זמנו, על מקומו. זאת אולי אחת החידות הכי מעניינות בתנך. מושכים אותו, את אותו נביא יואל, מקצה לקצה. נזכיר למשל את רשי שמביא לנו מדרש, שאומר שיואל הוא הבן הבכור של שמואל הנביא. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הספקטרום של כל תולדות הנבואה, יואל צריך להיות מיד אחרי שמואל. סוג של משהו קדמוני פרה-היסטוריה מבחינת תקופת הנבואה. יש לנו סדר עולם רבה שאומר שיואל היה בימי מנשה. זאת אומרת, הרבה יותר קרוב לתקופה של סוף נבואה, נבואים אחרונים ולא ראשונים. יש לנו כל מיני מחשבות על יואל שמדבר על יהודה, אז אולי הוא משם. יש לנו מסורת שאומרת שהוא היה בכלל ליד אלישע הנביא, זאת אומרת שהוא היה בישראל. הכל נאמר על יואל, כל האפשרויות נאמרו, ובתוכן גם אפשרות שאותה אני מאמץ לעצמי בלימוד הספר, שמדובר פה על נביא מימי בית שני. מימי בית שני, אולי אפילו נאמר לא מימי בית שני ממש, אלא בימים שבהם יש יהודים שיושבים על אדמתם בירושלים או ביהודה או בסביבותיה, ועדיין לא נבנה הבית השני. זאת אומרת, מרחק פרק הזמן שבין תקופת החורבן, נאמר נבואת יחזקאל, לבין השלב שבו שבים חגי וזכריה ומתחילים לעודד את העם לבניין הבית השני. יכול להיות שכבר מדובר על הימים שיש שיבת ציון, אבל עוד אין שום בניין. מה מצב הרוח באותה תקופה? אנחנו יודעים את זה היטב מספר חגי, שעוד נגיע לשם. הסיפור של ספר יואל, ואני הולך כאן בעקבות ספר מחקר של דוקטור אליהו אסיס על ספר יואל, שמתאר את פרק הזמן המשברי הזה של עם יושב עלוב על אדמתו, יושב ללא שום תקווה למשהו, גם מאבד את האמון, צריך לומר, באלוהי ישראל. גם יושבי בבל וגם יושבי ירושלים שרואים את עליבותם, רואים את השלב הזה שהאחיזה שלהם בארץ או בכל מקום היא כל כך חלשה, אין להם אמון, אין להם אמון בשום דבר. וספר יואל הוא ספר שאפשר להכתיר אותו, ספר של שיקום האמון בין עם לאלוהיו. שיקום האמון נעשה בדרך נורא נורא מיוחדת של קודם כל התמודדות עם מציאות. מציאות של מכה כלכלית קשה, אגרסיבית, מכת הארבה. זה הנושא של פרק א' שלנו. מכת הארבה מכה את יושבי כנראה הארץ, והם צריכים להתמודד איתה. עכשיו, איך מתמודדים עם מכת הארבה? אפשר לחכות שהזמן יעבור, אבל כשהמכה היא קשה, היא מכה בכל מה שכבר יש. ואומר לנו יואל בפתיחת הספר, מעולם לא היה דבר כזה. הייתה זאת בימיכם ובימי אבותיכם, עליה לבניכם ספר ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר. זאת אומרת, מכת הארבה, כמו שאני הולך לספר להם, אומר יואל, מעולם מעולם לא היה וכמוה לא תהיה. זה אירוע חד פעמי בתולדות האנושות על מכת טבע, מכת הרבה שמכה את הארץ. כמובן זה מזכיר לנו הלומדים את ספר שמות, את מכת מצרים, את מכת הרבה שמכה את מצרים. עכשיו בעצם כל הפרק אומר, בואו נתעורר, יש לנו פה מכה ש יתר הגזם אכל הרבה, ויתר הרבה אכל הילק, ויתר הילק אכל לחסיל. יש פה מכה על גבי מכה, על גבי מכה, והכל מכה כלכלית, שמכה בעצם באיזשהו כושר הישרדות של עם בארץ. אין פה משהו תיאולוגי, אין פה איזה חטא, אין פה איזה משהו שאומר אנחנו צריכים לחזור בתשובה. אנחנו צריכים להתמודד מול מכה קשה מאוד שנקראת מכת הארבה. והתיאור שמתאר הנביא, כאן יואל, הוא אומר, בואו נתעורר. הקיצו שיקורים הובכו, הילילו כל שותי יין, על אסיס כי נחרט מפיכם. הרי המכה הזאת של הארבה בסופו של דבר תקה את הגפן, תקה את כל התבואה, תקה את כל עצי השדה, לא יהיה לנו שום דבר בעונת הקיץ. אנחנו נמצאים פה בזמן לא זמן, אבל אנחנו מבינים שהמכה הזאת של הארבה היא מכה שהרבה יותר גדולה מעצם נוכחותה. היא מולידה בתוכה מכה של חורבן כללי לכל החקלאות שבתוכה אנחנו חיים. אז הוא אומר לנו, בואו נתעורר לתפילה, לתחנון. הוא אומר לנו את הפסוק שאנחנו כל כך כל כך מכירים מתוך מגילת איכה. הוא אומר, אלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה, הוכרת מנחה ונסח מבית אדוני, אבלו הכהנים משרתי אדוני. בואו נעצור רגע את הדבר הזה. אתם מבינים שכשיש מכה כלכלית, אין יותר תבואה, אין גפן, אין יותר מה להביא, אז גם הכהנים משרתי השם רואים שאיש איננו מביא מנחה, איש אינו מביא נסך, נסך זה יין, מנחה זה מהדגנים, הכל שומם, ארץ שוממה. הדיבור פה על הכהנים משרתי השם נותן את התחושה שאכן יש פה מזבח שפועל, יש פה בית מקדש שחי, ולכן היה הרבה מהפרשנים היו שניסו לומר, אנחנו נמצאים בתקופת הבית. כמובן זה יכול להיות, אבל גם כמובן יכול להיות שגם בזמן חורבן הבית היו מביאים מנחות ונסכים בתור חלק מהגעגועים לבית השם. אני רוצה להזכיר לכם, בתקופת ספר ירמיהו אחרי החורבן, כשאנחנו נמצאים בפרק של גדליה, איך שבאה משלחת מהשומרון שמלאים מנחות, באים אל בית השם כדי להתאבל בירושלים, ושם רוצחים אותם, יוחנן בן קרח והחיילים ישמעאל בן נתניה, עושים טבח בעולים, אלה שרוצים לעלות לרגל, לבכות על ירושלים, ושם ברור שמדובר בתקופה שאין מקדש פועל. אז גם אצלנו כאן, כשאנחנו רואים הוכרת מנחה ונסך מבית אדוני, אבלו הכהנים משרתי אדוני, זה לא אומר דווקא שהמקדש נמצא בפעולה כמו בימי שלמה, או כמו בימי הפאר. מאוד יכול להיות שאין יותר מה להביא, זאת אומרת, זה תיאור של השממה יותר מה אשר תיאור של המקדש. ואם אנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו רואים את זה ממש. הובישו עיקרים, הילילו קורמים, על חיטה, על שעורה, עבד קציר שדה, הגפן הובישה, התאנה אומלל, הרימון גם תמר ותפוח. אתם רואים פה ממש את, את הכינה של כל עצי השדה, כל עצי השדה יבשו. אתם זוכרים את ישעיהו, כל עצי השדה ימחאו כף. יש פה ממש האנשה באלף של כל הצומח הולך ומתאבל. ואז, אחרי שהוביש ששון מבני אדם, אומר לנו הנביא, חיגרו וספדו הכהנים, הלילו משרתי מזבח, בואו, לינו בסקים משרתי אלוהי, כי נמנע מבית אלוהיכם מנחה ונסך. קודם כל הראשונים, הכהנים, בואו אתם, תעוררו את הבכי, קדשו צום, קראו הצרה, אספו זקנים כל יושבי הארץ, בית אדוני אלוהיכם, וזעקו אל אדוני. הצעקה הגדולה מתחילה אצל המנהיגות, כהנים, זקנים, משרתי השם, כל אלה שאמורים לעורר את הלבבות אל השמיים, בואו תאספו את עצמכם, בואו תתעוררו, אתם רואים מכה חקלאית, אתם רואים איזשהו שבר נורא על פני הארץ, תשאו עיניכם אל השמיים, כי קרוב יום אדוני וכשוד משדה יבוא, נגד עינינו אוכל נחרט. כל הפרק הזה מתאר את המכה הנוראה על פני הארץ, והתפקיד של הפרק שלנו חד משמעי, לעורר את הלבבות לשאת עיניים אל שמיים, לתת פרשנות למכה הכלכלית, לתת איזה פשר שאם אתה חי במכה איומה כל כך, כזאת מכת הרבה שכמותה לא הייתה, אז תשימו לבכם, שימו עיניכם, חיגרו שק ותתחילו להבין שיש מי שמנהיג את הבירה, הוא זה שמכה, הוא גם זה שיכול לרפא.